ואשר יצא וברך נוצץ בהופעתה של הגאולה הראשונה, גאולת מצרים, אשר נגלה עלינו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכבודו הגדול וקרבנו לעבודתו, שהיא חירותנו הגמורה, והרים אותנו משפטותה של העבדות הנוכריה, אשר שם היא עבודתה. רק בהמשך הוא מגדיר את הדברים, כן? אז אולי באמת אשם לשמור את ההגדרות, אבל בוא נקרא את זה עוד פעם, יש בקטע הזה גם כן מה לדייק, אני חושב. כי זה קריאה, הרב מן הסתם זה מאמר שיצא בעיתון לקראת פסח, יש להניח, לא יודע, בטח זה כתוב נפל, טוב, זה בטח כתוב באיזה עיתון, לא פה. אז הוא קורא להתלמד, אנו צריכים, אנחנו נתבעים להתלמד, ללמד את עצמנו איך לסגל לנו את אותו הרוח הגדול של החברות. אבל בהמשך זה מעניין שזה לא יוזמה שלנו. החברות, בייחוד כשמדובר על גאולה ראשונה, זה פעולה אלוקית. הקדוש ברוך הוא גואל אותנו, משחרר אותנו, כן? אבל אנחנו צריכים להתלמד איך לסגל לנו את אותו הרוח הגדול של החירות, אשר זרח עלינו אמנם בתקופות המהירות שלנו, ואשר יצא, כן, תשימו לב, אשר זרח ואשר יצא כברק נוצץ בהופעתה של הגאולה הראשונה, גאולת מצרים, אשר, מה זה התוכן של גאולת מצרים? אשר נגלה עלינו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכבודו הגדול וקרבנו לעבודתו. הוא נגלה עלינו, הוא קרבנו לעבודתו. כאן יש כבר קצת הגדרה, שהיא חירותנו הגמורה, והוא מרים אותנו משפלותה של העבדות הנוכריה ששם היא עבודתה. בכל פנים יש דגש כאן, כן? שזרח, אשר יצא, אשר נגלה, קרבנו לעבודתו, הרים אותנו משפלותה. כל הביטויים הללו שהם מוסבים על גאולת מצרים בעיקר, זה פועל אלוקי. מה? כן, לא יודע אם צריך לדעת את זה פה, יכול להיות, אפשר להגיד על החירות, זה באמת נכון, יכול להיות. אבל יכול להיות שזה ביטוי, אבל אז אני חושב שמה שרב רוצה להגיד זה כך. אולי זה גם מדויק בביטוי שהרב משתמש, להתלמד אנו צריכים לא איך ליצור את רוח החירות, אלא איך לסגל לנו את אותו הרוח. כלומר, יכול להיות קרה משהו שאתמול קראנו, אבל נקרא את זה עוד פעם. אתמול לא קראתי את הכל, אתמול הקראתי את זה בנקודה, הקראתי את זה בצורה מגמתית, כי רציתי להסביר שגם עבדות, גם שיעבוד פיזי, חיצוני, זה גם משהו שקופץ אל המלוכים. אז רציתי להסביר שההבדל בין אדם לבעל חי זה בחופש. כשאתה לוקח בן אדם ואתה מונע ממנו להוציא לפועל את חופש בחירתו, אתה בעצם משפיל את צלם אלוקים האנושי שלו, מה שהיום אוהבים להגיד צלם אנוש, שזה ביטוי די מודרני. אבל אתה הופך אותו לבעל חי, לא יכול להפוך אותו באמת לבעל חי, אבל אתה משפיל את ערכו. אז לכן הקראתי כאן שיש מדרגות בחופש, וזה דבר שהרב אומר. אבל לא קראתי לכם אתמול את הכל, אז עכשיו אני אקרא לכם את הכל. זה פרק לא פשוט, כמו כל הפרקים בדרך כלל של עבודת הקודש, אבל יש כאן דבר שאולי הוא מאיר מאיר קצת את הפסקה הזאת. הבחירה במילואה לישראל היא נתונה מראשית היצירה, מתחתית מדרגותיה עד רומה, הולכים האופיים ומתבדלים זה מזה בתוכן של חופש עצמותם, שהוא חופש רצונם. זה מה שאמרנו, שיש מדרגות בבריאה, והמדרגות השונות הן לפי חופש הרצון. מפלאות תמים דעים, או מפלאות מדעים, שכל בריאה הרי היא נגאלת ממאסר העבדות, כלומר מכבלי ההכרח והיעדר החופש הבחירי, לפי ערך השיווי הפנימי שלו, וגם זה נראה בהמשך. אז אבל כאן הרב מפרט את זה. בחוג האנושי, זה מה שהבאתי אתמול, בחוג האנושי נדרחבה אותה התמונה של החופש ביותר. מה שלא הבאתי זה ההמשך של אותו משפט, אבל לא בכל מילואה, כן? גם באדם, גם בחוג האנושי, אין חופש גמור. עדיין אין חירות אמיתית בעולם, אין העולם גאול עדיין מכבליו העבדותיים, אבל מדרגות מדרגות יש, עד כמה כל אישיות קונה לה בטוב נטייתה, במעשה הושיפותה, את בחירתה וחופשה העליון. כלומר, לא יודע בדיוק, אבל נראה... שיש לו, הוא מתעלה אל החירות. כלומר, אצל העבד, אצל הבננה, וגם אצל בעל חי, כפי שבבעל חי כן רואים איזה ניצנוץ קטן של רצון חופשי, קצת, טיפה, נכון, אולי. לא. אם אתם מסכים, אתם יכולים גם לא מסכים, אני לא יודע. זה אפשר לעשות בזה חקירות. עד כמה יש לבעל חי איזה ניצנוץ של רצון חופשי? האם הכלב יכול להחליט להיות כזה חנפן, או שהוא יכול להיות מבחן לזה, או שזה הכל אינסטינקטים וזה רק נראה לנו ש... לא יודע, קצת רואה, יותר מבננה על כל פנים יש. גם בבננה, אף על פי שהם ודאי שאין לה חופש רצון, אבל לעומת אבן דומם, אז בכל זאת, יש קצת, זה לא חופש רצון, אי אפשר להגיד שבננה יש חופש רצון, אבל בכל אופן, זה לא... היא פועלת כאילו, היא הולכת לקראת השם, שזה, כן, לא כמו האבן שכל כולה נפעדת לחלוטין אבל אולי זה ידע קטן. אלא שהאדם, אומר הרב, גם האדם הוא לא לגמרי משוחרר, הוא לא לגמרי חופשי, אלא שעל ידי טוב נטייתה, אז האדם זוכה יותר ויותר לחירות, יותר ויותר החופש מתברר באדם. אבל עכשיו הרב אומר, הרב אמר קודם שהדרגות האלה הן לפי ערך השיווי הפנימי. כלומר, כל מה שהוא יש לו יותר ערך פנימי, מהות עליונה יותר, שם החופש ניכר יותר. אז אומר הרב, בעמים הדבר יותר אופי. העמים במושגם הכללי הינם יותר כבולים בכבלי ההכרח מאישים יחידים, והצירוף העבדותי של כל יחיד הולך ונעשה עול ברזל בקיבוצים. ולעומת זה, תכף נסביר את זה יותר, ישראל נתנסו לחירות ביציאה מצרים. זאת היא חירות עליונה, שחרור הרצון, חופש האופי, והיא היא התכונה היותר עליונה הראויה להיות מתממת את כל העולם באור החירות העליון, שהוא צריך להיות הולך ונקנה. הרב מבדיל, המבדיל בין ישראל לעמים, גם בזה. כלומר, אף על פי שכל בני אדם יש להם מידה מסוימת של חירות, לא מידה מוחלטת, אבל מידה מסוימת, לא כמו שאומרים הדטרמיניסטים, אמרנו על זה איזה יום שבת, דיברנו על זה? לא זוכר. דטרמיניסטים, הם אומרים שאין, שכל החופש זה רק אשליה, יש דטרמיניסטים לוגיים ויש דטרמיניסטים פרוידיאנים פסיכולוגיים שאומרים שגם אדם הוא כמו בננה בערך, ואותו דבר, רק נראה כאילו שיש לו רצון חופשי, אבל הוא באמת מתוכנת מלידה ולפי ההורים שלו והגנים שלו וזה וזה, יודעים בדיוק מה שהוא יעשה. לא יודעים, אבל היה אפשר לצייר בין, אז זה לא ככה, יש לאדם חירות אישית, אומנם, אבל בזה עצמו יש מדרגות. וישראל, החירות העליונה היא נתונה לישראל. ביציאת מצרים, האנושות, אותה אנושות שהיא מרוכזת בישראל, אתם קרויים אדם, אתם תמצית האדם, יציאת מצרים הייתה ההשתחררות הלאומית אפילו מהכבלים של ההכרח. אז יוצא שאצל העמים, לפחות בכלליותם, אצל היחידים ועל אצל הגויים יש חופש בחירה, אבל אצל העמים כמעט ואי אפשר כלל, אין חירות כלל. ובישראל, בישראל יש חירות. זורח אור החירות על ישראל, כן, ביציאת מצרים, והאמת הגדולה הזאת, ההתחדשות הזאת שבישראל, שאנחנו מוצאים מכלל החוקים הפיזיקליים, הנוקשים והמחריכים והקופים, זה בשורה. זה משהו שהוא יש לו ערך לכלל האדם, לכלל העולם, שמשך הזמן זה צריך להיות הולך ומאיר בעולם. ובישראל הדבר מגיע עד התכונה העליונה מכל שאיפה שבחירות, זה אנחנו נראה במשך, שהיא המבוטאה בעבדות האלוהית של השם אלוקי ישראל, עבדי שרוציתי אותם לארץ מצרים, לא ימחו ממכרת עבד, וזה מה ש... מה שהוא אומר כאן, וקרבנו לעבודתו שהיא חירותנו הגמורה. כן? מה שרציתי להביא מכאן זה כך, שהרב אומר שאנחנו צריכים לסגל לנו את אותו הרוח הגדול של החירות, כי האמת היא שהחירות בשורשה, ביסודיותה, היא מתנה. היא באמת הופעה אלוקית, היא בריאה אלוקית, החירות עצמה היא בריאה אלוקית, היא לא תוכן שאפשר לקנות אותו, לחדש אותו. לכן את תלומות העולם, למרות שיש רשמי חירות גם אצלם, לפחות בחיים הפרטיים, אבל החירות במילואה לישראל היא נתונה. זה מה שהוא פותח כאן, המחירה במילואה לישראל היא נתונה. והיא נתונה לנו ביציאה מצרים, היא נתונה לנו במה שהשכינה נגלה עלינו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכבודו הגדול וקרבנו לעבודתו. אנחנו זוכים ביציאה מצרים להיות מוארים ומוזהרים, לשון זוהר, ומרוממים אל הקרבת אלוקים לטוב, אל דעת השם ואל עבודת השם ואל קרבת השם, כן. אלא שהחירות הגדולה הזאת שהיא השיווי הפנימי, תכף נראה, היותר עליון, זה לא בכל עת ובכל רגע גלוי, זה נתגלה לרגע היסטורי ואחר כך זה שוב נכסה. מה שהרב אומר, להתלמד אנו צריכים איך לסגל לנו, הכוונה איך לקלף את הקליפות, את המסכות והתחפושות והחציצות והמסקים שכל אלה חוצצים מבעד אותה חירות אלוקית עליונה שהיא קנויה לנו בטבע, בעצמיות, במהות הנשמה הישראל, בישראליותנו. כל החיים כולם זה זכר יציאה מצרים, לא רק מצד הקיום שלנו, שלולי זכר יציאה שזה יום הולדת שלנו. זה היווצרותנו. אז לכן כל התורה וכל המצוות וכל החיים זה זכר יציאה מצרים. אבל יותר מזה, יציאה מצרים זה קרבת אלוקים שלנו. זה הדבקות שלנו שאנחנו ניחנים בתכונת החופש האלוקי. זה דבר עליון מאוד. אבל רוב החיים שלנו זה מוסתם. אז מה שאומר הרב, וזה קשור למה שלמדנו אתמול, שזה גם קשור לביאור חמץ, שכל זמן שיש חמץ של עירוב של תרבויות זרות ורוחות זרות וכדומה בתוך החיים שלנו, אנחנו בכלל לא מסוגלים לחוש את החירות או את החירות הפנימית, ולא מה שמתיילד ממנה החירות הגופנית הפוליטית, כן? אבל להתלמד אנו צריכים איך להסתגל, לסגל באופן חי, באופן של הדעת, באופן של המוסר, באופן של הלך הרוח, באופן של ההשקפה, באופן של החיים עצמם, איך להסתגל לאותו גודל שזרח עלינו מכבר הימים. וזה באמת שייך לקדושת החג, קדושת פסח. קדושת הפסח זה כמו שאני תמיד רגיל לומר, שאתם מכירים, כולכם מכירים את הסיפור לילדה שלי וזה, שהייתה קטנה וזה, ואני לא יצאתי מצרים, כן, אתה מכיר את זה? אתה מכיר את זה, נכון? כולם מכירים, אתה לא זוכר את זה? שפעם שסיפרת מצרים מצרים, והילדה שלי אמרה והיא בהתלהבות וזה, אז הילדה שלי אמרה, הייתה בת ארבע, אני לא יצאתי ממצרים. אז אמרתי, בטח שיצאת מצרים, כולם יצאת מצרים, בתופים ומחולות ובשמחה ובריקודים וזה. אז היא חשבה על זה קצת זמן, ואחרי כמה זמן היא חשבה, טוב, אז אם אתה אומר שיצא ממצרים, אז יצא ממצרים, אבל אני הייתי קטנה ואני לא זוכרת. כי להקריב את האינטגריטי שלה, זה לא הייתה מוכנה, אבל היא לא עושה היסטוריות דבריי. אז אמרתי לה, כן, כולנו היינו קטנים כשיצא ממצרים, גם אני הייתי קטן, זה כבר לא, זה לא נראה בכלל שזה היה איפה. אבל מה שרציתי להגיד זה שכן, שעם ישראל לדורותיו, זה רצף אחד. ואנחנו, ממש יצאנו, אנחנו, אני ואתה, בשורש נשמתנו, בשורש החיים שלנו, אנחנו יצאנו. זה חלק מהביוגרפיה האישית, הנרטיב האישי של כל אחד ואחד מישראל, שהוא יצא ממצרים, שהוא היה עבד, נרצה לתרבות, האימפריה המטריאליסטית, הבאמית, העגלה יפהפייה מצרים, אני ליאורי וליאורי הניסטיני, וכל הגסות והפנאות המצרי. ועלינו, ממש, נגלה הקדוש ברוך הוא, בכבודו, הוא ולא מלאך, הוא ולא שרה, וידעל אותנו מעבדות לחירות. אבל אנחנו לא זוכרים, כי אינו קטנים. ואז יש איזה, פעם אחת בשנה, יש איזה היפנוזה כזאת, יש בהיפנוזה, אבל זה לא בהיפנוזה, אמנם שותים ארבע כוסות יין, אבל זה לא היפנוזה, זה אפילו לא פורים, לא חייבים את זה לסומם, מותר לשלוט מצנבים בפסח. צריך קצת יין, מצד שמחת יום טוב, אבל מצד הכוסות אפשר גם מצנבים. לא צריכים להתבשם, כי הזמן הוא מבוסק, נו גם פורים זה מבוסק כבר, אבל הפעולה הפלאית זה שבפסח אנחנו נזכרים. זה בא לי עכשיו, כן, בדיוק. וכל הרבה לספר בזיית מצרים, הרי זה משובב. למה? מה שאני אומר כל שנה, זה כמו הדוד הפלמחניק שלי, שהוא אוהב לספר סיפורים שהסתפתי מיד פעם וזה, וכל פעם שהוא מתחיל איזה ילדים ככה, אוי, אבא, עוד פעם וזה. אבל הוא לא נראה מימן. הוא מוכן לחזור על זה עשר פעמים ביום. כי זה הסיפור שלו. אז מי שזה הסיפור שלו, הוא מוכן להרבות בזה. ולהרחיב בזה, ולגלות את כל הפרטים. אז כל המרבה ביציאה מישראל, יש אדם שהוא כל הלילה לא יכול לחדול מלספר ביציאה מישראל, הרי זה משובח, כי סימן שהוא שייך לקדושת הזמן, סימן שזה קרה לו, סימן שהוא בדיוק קלה לגובה העליון של הזמן הזה, שאנחנו נזכרים. ומה אנחנו נזכרים? אנחנו נזכרים באותו רוח הגדול של החירות, אשר זרח עלינו, אשר יצא כברק נוצץ בגאולה הראשונה, שנגלה עלינו מלך מלכי המלכים, שקרבנו לעבודתו, שהרים אותנו משפרותה. אלא בתוך הזיכרון הזה פעם בשנה, זה גם לא מספיק, אנחנו צריכים כל יום, המים ביום, להזכיר את יציאת מצרים, כן? ויש אומרים גם בימות המשיח. על כל פנים אנחנו מזכירים ברכות בקריאת שמע, אנחנו מזכירים יציאה מצרים בכל יום. אז אני אומר, זה לא כתוב בשום מקום, אבל אני אומר שאנחנו לא מזכירים יציאה מצרים שהיה לפני 3,500 שנה, אלא אנחנו, כי אנחנו מזכירים את יציאת המצרים שאנחנו חווינו שהיה לפני 3,500 שנה, אבל שנזכרנו בו בליל פסח. כן?